שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך. שבת גם מסיימים את ספר שמות, גם קוראים בפרשת שקלים. אנחנו מתחילים את ארבע השבתות שלפני ניסן, שהם שקלים, זכור, פרה, החודש. יבואו עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה.
אמן ואמן לטובה ולברכה, ונזכה שהנה השקלים האלה עוד השנה בעזרת השם ישמשו למטרת הקודש. זכר למחצית השקל. וכבוד הרב, אנחנו כמובן, איך אפשר שלא להתייחס לכינוס העולמי הארצי, שברוך השם סייעתא דשמיא, כל עם ישראל מתקבצים כדי להגן על התורה הקדושה, לימוד התורה. אנחנו נחזק את כל אלה העוסקים במלאכת הקודש.
בוודאי, הכינוס הזה בא עד שבאו מים עד נפש, כאשר במשך עשרות שנים נלחמים בתורה, נלחמים בישיבות, ועושים דה-לגיטימציה, אם זה בתקשורת, אם זה בציבור הרחב. ולצערנו, הרבה אנשים גם במחנה שלנו, שבשוליים, בחינת כל הנחשנים אחריך, מתפתים לכל דברי ההבל שאלה שמשתמשים כאילו שהם צריכים, או בחורי הישיבה נחוצים בתוך המסגרות של הצבא. א', מסגרות של הצבא, לצערנו, אומר את זה בכאב גדול, הן לא מתאימות לנו, לא מתאימות לשומרי התורה, בכלל לא. יש הרבה דברים לוקים בחסר, וכל יום מגיעים לשולחננו המון שאלות ממה שקורה שם, אם זה שבת, אם זה כשרות, אם זה צניעות, ואם זה כולל גם כן ענייני חמץ בפסח, וכל יתר ההשלכות שיש שם מסביב. אז זה כשלעצמו כבר דבר לא טוב, ובוודאי הרסני כלפי התורה וכלפי עם ישראל. צריך לדעת שזה לא אישי נגד בני התורה. הם אומרים חרדים לא משרתים בצבא, הזכרתי את זה שבוע שעבר, וזה שוב פעם, זה מין סיסמה נבובה. חרדים כן משרתים, אבל בני הישיבות, בני הכוללים שיושבים ולומדים תורה, פטורים מלשרת. נקודה. ואת זה צריך להביא לתודעת הציבור, ועל זה הוכרזה מלחמה נגד הישיבות, נגד התורה, והם מנסים ליפות את זה בכל מיני מילים יפות, שהם דואגים לנו, כמו שהיה במצרים, וכמו שהיה לאורך כל השנים בגלויות, שכאילו הם דואגים לנו מבחינה כלכלית, ולטובתנו, ולא זה. המטרה שלהם לצמצם את הכוח של לומדי התורה בארץ, ולהפוך כאן עם אחר, עם חדש, אשר לא יודע את הקדוש ברוך הוא, אשר לא יודע את התורה. ועל זה אנחנו נקהלים ונאספים. תודה רבה.
חזק וברוך, בן ויקל לפיקודי, אנחנו באים כולנו כאיש אחד, בלב אחד, לטובת התורה הקדושה. כאמור, ברשות הרב, אנחנו נפנה כבר לשאלת מאזין שנמצא איתנו. קודם כל מאזינה, פנינה מהמרכז, שלום לגברת.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
הרב, שם יברך אותך מפי עליון, תזכה לשנים רבות ונעימות, אתה ושבתך. על כל מה שאתה נותן לנו כל ערב שבת נהנים ממך. אני, דבר אחד, אני מוכה על...
נו, מה היא רוצה?
אני מוכה על הבחור לפני שבוע, שיצא לשידור ואמר, אני חולק עליך. איזה חוצפה
זו
הייתה
מצידו.
יש הרבה טיפשים.
אני לא שומע אותה, יש רעש, זה מה שאני אומר.
יש הרבה טיפשים, לא צריך להתייחס לאנשים טיפשים.
זה נכון, אבל אני כבר שבוע ימים, אני מסתכלת איזה חוצפה של בן אדם, אני רוצה ממנו שאותו אדם יצא לשידור ובקש לך מכבוד הרב.
לא, לא,
יש... מה קרה? מה אנחנו? כל חוזר בתשובה כבר נעשה רב, וחולק
הרבנים,
מה קורה לנו?
אני לא יודע למה את כועסת. יש כל מיני גורמים טיפשיים שמנסים לחבל ולהפריע, להשמיץ, והוא, אני מתאר לי שמישהו שלח אותו. זה לא, לא צריך להתייחס לזה. תניחו לזה, תניחו לזה, אני מבקש.
אוקיי, הרב, שם יברך אותך.
תודה רבה.
אלה שנים רבות ונעימות, ואנשים האלה שחזרו בתשובה מחשבים את עצמם, הם חולקי התור, הם חושבי, איך הוא מקעקע קבלן.
לא חזרו בתשובה עדיין. הם עוד לא חזרו.
תודה רבה, תודה לגברת. אנחנו גם לא שומעים איכות השידור. תודה לגברת פנינה מהמרכז. אנחנו מאזינה מירושלים. שלום לך, מיכל.
טוב, ברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת, שלום.
אני רוצה לברך אותך הרב על זה שאתה כל פעם מקדיש מזמנך בשבילנו, תודה רבה.
תודה.
אני רציתי לשאול את הרב, יש לי ילד בן 7, ואני מאוד רוצה שבערב שישי הוא ילך עם בעלי לבית הכנסת.
מתכוונת בליל שבת.
בליל שבת.
לא ערב שישי, זה הרדיו החילוני מכניס לנו ליל שישי, ערב שישי. ליל שבת, כן, בליל שבת ילך עם האבא לבית הכנסת, כן.
הוא לא עושה את זה כל כך בחשק, איך אני אוכל לגרום לו ללכת בסיום?
כמה הילד?
בן שבע.
אז אפשר קודם כל להשתדל שבית הכנסת יהיה קרוב קצת, וגם שלא יעריכו שם יותר מדי בתפילה. מכאן אולי יש לעורר תשומת לב החזנים והגבאים, שלפעמים קצת מכבידים על הציבור, ואמרתי זה כבר בפעמים קודמות עוד לפני שנים, שבגלל זה לפעמים מרחיקים את בני הנוער ואת הצעירים מבתי הכנסת. יש כאלה שתפילת ליל שבת לוקחת יותר משעה במחצה, וזה מוגזם. זה בהחלט מוגזם. ולכן צריך קצת להקל. עכשיו לגבי הילד עצמו, אז מה שצריך לעשות, לצ'פר אותו בכל מיני, אם זה פרסים, אם זה מתנות, אם זה ציונים. אפשר למשל להניח איזה לוח בחדר שלו, או באיזה מקום אחר בבית, ולרשום שם כל מיני דברים שצריך לציין אותם, אם זה התנהגות, אם זה קימה בזמן, אם זה תפילה בבית הכנסת, ולתת ציונים, ובהתאם לציונים האלה לתת לו מתנות ולתת לו דברים שיעודדו אותו, כי זה מאוד מאוד חשוב. ומדי פעם לקנות לו איזה מתנה יפה על זה שהלך לבית הכנסת, או איזה תעודה קצת דקורטיבית עם שלט יפה, עם ציור נאה, כדי שישמח. או הייתי אומר גם לשלוח מכתב פתק במוצאי שבת לרב שלו, למורה, להנהלה, שהוא יתפלל יפה, שהוא יתנהג יפה. זה מאוד מעודד, וזה גורם שגם ילדים אחרים ישמחו וילמדו ממנו. אז יש כל מיני שיטות וכל מיני דרכים שאפשר לעשות שהילד יתחיל להיות יותר שמח ויעשה את זה יותר ברצון. שתראו הרבה ברכה והצלחה, יהי רצון.
אמן ואמן. יישר כוח למיכל, וחזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מקריית אתא, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
שבת שלום וראש חודש טוב. רציתי לשאול את כבוד הרב, אני יודע לעשות על פי מה שלימד אותי רב גורל הארי הקדוש. האם זה אפשרי שאני אעשה אותו?
אני מאוד מתפלא שאתה קורא רב וגורל הארי הקדוש. כמה קושיות יש לי כאן. א', רב לא מתעסק בגורלות. רב מתעסק בפסקי הלכה ובהרבצת תורה. ב', אין דבר כזה גורל הארי הקדוש. שקר גמור ומוחלט. הארי לא השתמש בגורל ולא כתב גורלות. ג', בשולחן ערוך מפורש, ביורה דעה בהלכות עבודה זרה, שאין שואלים בגורלות כלל. כלומר, אסור לשאול בגורל. יש דיון ארוך בפוסקים, מתי כן שואלים בגורל ומתי לא, לפי הגמרא בבבא בתרא, שגורל קנה. יש מקרים של ספק שקול, שאי אפשר לדעת מה עושים, אז יש מי שמתיר כדי לצאת מן הספק, לעשות גורל. אבל על פניו, כל סוגי הגורלות, למיניהם, כל אלה שעושים כן, הרי זה גובל אפילו באיסור דאורייתא. ולכן אסור לעשות, גם משום שלדעת רוב הפוסקים הראשונים, אם זה בעל הלכות גדולות, אם זה הרמב"ן, הרשב"א, הרתב"א, הרע"א ועוד, שכתבו על הפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך, סמיך לפני זה הפסוק אומר, לא ימצא בך מעונן ומנחש ומחשף ושואל עובי דעוני ודורש אל המתים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. הרמב"ן נחמני כותב שזה רצונו של הבורא, שלא ידע האדם העתידות, ולכן לא יתעסק בזה. ובספר חסידים כותב שכל מי שיתעסק בדברים אלה, סופו היה רע ומר, או שהוא או בניו יוצאי חלציו הוקו בצורה נוראה, אם זה רוחנית או גשמית. לכן שמע בקולי עצך, אל תעלה, אל תיכנס למקומות האלה, זה לא עוזר, זה לא נותן שום דבר, שום תועלת, וזה להפך, זה יכול לגרום נזקים. אנחנו מאמינים באל אחד, מתפללים אליו ומקווים שעל ידי תפילה אפשר לשנות גורלות של בני אדם. תודה רבה ושבת שלום.
כן, תודה רבה, שבת שלום למאזין מקריית אתא. אנחנו עם אסף מהמרכז, שלום לך. אסף, שומע אותנו? טוב, אנחנו נפנה לבאר שבע, אנחנו מאזין בבאר שבע, שלום.
שלום, רציתי לדעת האם, שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לדעת האם אישה שהדליקה נרות מותר לה לשתות אחרי זה שתייה חמה, נס קפה או תה, והאם זה יש הבדל בין אשכנזיות לספרדיות?
אין הבדל בין אשכנזיות לספרדיות בהלכה זו. אם האישה קיבלה עליה שבת בהדלקת נרות או לא קיבלה. אישה שעומדת ואומרת, אני לא מקבלת שבת בהדלקת נרות, יכולה לברך ואחר כך להדליק, ואז היא יכולה עדיין לשתות ולעשות מה שהיא רוצה, ובלבד שתפרוש ממלאכה כרבע שעה לפני השקיעה, ותפסיק לאכול ולשתות גם כן כמה דקות לפני השקיעה, מכיוון שצריך לקבל את השבת, לפחות לפי הראש ושאר הפוסקים, שתי דקות עד שלוש דקות לפני שקיעת החמה, כדי להוסיף מחול על הקודש. אז יוצא שלמעשה, אם היא הדליקה נרות והתנתה שהיא לא מקבלת שבת בהדלקת נרות, יכולה עדיין לשתות מה שהיא צריכה. כמובן לאכול עדיף שלא לאכול כדי להישאר רעבים לקראת שבת, הגמרא אומרת, כדי שאוכל לצעודת ליל שבת לתאבון, ולכן בזה להיזהר. עכשיו יש חילוק בפוסקים בין מוצאי שבת לליל שבת. בליל שבת כך כתבו, והביא את זה הרב פרי עץ חיים בשם רבנו הארי, שבליל שבת זה מצד ההלכה שאסור לי לאכול ולשתות לפני קידוש. אז מתי חל כבר איסור קידוש? מרגע שנכנסת שבת. כניסת שבת זה כמה דקות לפני השקיעה, כבר יש כניסת שבת, אז אסור לכולנו, הן אנשים הן נשים, לאכול ולשתות עד שנעשה את הקידוש. ואילו במוצאי שבת זה מטעם אחר. שם במוצאי שבת אסרו רבותינו לאכול עד שיבדיל, כדי שיזכור להבדיל מחול על הקודש, שכן כתוב, זכור את יום השבת תקדשו, דרשו רבותינו, זוכרו בדברים הנאמרים על היין, בכניסתו וצאתו. מאיך למדנו שזה יין? שנאמר זכרו כיין לבנון. אז מכאן שצריך לעשות הבדלה על היין במוצאי שבת, או מיץ ענבים, או כל משקה אלכוהולי אחר, ואז יהיה מותר לאכול. לשתות אסור, מרגע שעברו 13 דקות וחצי מהשקיעה במוצאי שבת, משום הסכנה, שהגמרא מובא במדרש, סליחה, לא בגמרא, אלא במדרש, שחס ושלום יכול למות בהשכרה, שזה מחלה של חנק, או מה שכתוב במדרש השני, שבשם רבי עקיבא, ששם סיפר לו אביו של אדריאנוס קיסר, שהמתים לפני צאת השבת הולכים לשתות מים ולרחוץ במים, לצנן את עצמם לפני כניסתם לגיהנם, ומי ששותה אז מים מחסיר להם מהמים, ולא מניחים את קרובו לשתות מים והם מקללים אותו. אז לכן אנחנו במוצאי שבת מצד הסכנה לא שותים עד שעושים הבדלה. בערב שבת זה בגלל, כמו שאמרנו, בגלל הקידוש, אז בליל שבת עד הקידוש, אז ישתה, ולפני כן משקיעת החמה יגביל את עצמו. תודה רבה.
תודה, יישר כוח למאזין מבאר שבע, ברשות הרב, אתנחת על הפרסומות, בבקשה.
זכר למחצית השקל? מתנה ייחודית הכוללת מגילת אסתר מהודרת ותפילות לימי חודש אדר ופורים מאת הצדיק רבי זלמן מוצפי עליו השלום, למעניקים את מאות זכר מחצית השקל לטהרת הבית, הבונה, משפץ ומתחזק מקוואות בארץ ישראל. זכר למחצית השקל, למען שלמות הבית, בזכות טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
5 קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727.
61, 62,
ואחת לשנה הבאה.
לא רק בגלל גיל הפרישה, כל אירוע חשוב בחיים הוא סיבה טובה לפנות לביטוח הלאומי לברר אם אתם זכאים לתשלום. התקשרו ישירות לכוכבית 6050 או ייכנסו לאתר btl.gov.il. כך תוכלו לממש את כל הזכויות שלכם באופן ישיר ולהימנע מתשלום עמלות לגופים אחרים.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
רשת מורשת 104.8, 105.1 ו-105.3 FM.
רדיו עם נשמה יהודית.
אתם מאזינים לרשת מורשת.
בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון בראשות הרב בן ציון מוצפי.
כן, אנחנו חוזרים לשידור, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 025-30-2685, רשת מורשת כל ישראל. ואנחנו עם מאזין בשם ציון, שלום לך ציון.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, השם יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים, ולא יעדיז
לי במיתן
ועזרת אדוני. לעולם עולמים ועזרת השם יהיה איתנו הרב. כבוד הרב, השאלה שלי, בלילה אני אוכל בשר. בבוקר, אחרי התפילה, אני לא אוכל בשר. אני אוכל מאכלים של, אנחנו, זה הורים של העיראקים, אנחנו אוכלים אוכל של העיראקים בבוקר, האם יש בעיה, חייב לאכול בשר גם ביום, אני לא אוכל כל היום, גם לא טבית ולא דברים כאלה, אם אני אוכל בבוקר ביצים ודברים כאלה. שאלה שלישית, אני עושה דגים קצת זה, אבל בבוקר אני אוכל את המאכל הזה של הביצים וזה של העיראקים, וזהו, וזה יותר קל לי, לא, לא כבד, לא מרדים, לא זה. בחורף חזק, לפעמים עושים חמין, עושים זה, אני עושה. אבל זה, האם יש בעיה, חייב לאכול בבוקר,
הבנתי. יפה. תראה, יש מצווה, אני לא אגיד שזה חובה, בהלכה זה לא חובה, ודאי מי שמזיק לו, מי שזה מפריע לו, הוא פטור מכך. אבל יש מצווה לאכול בשבת בשר. יש מצווה בליל שבת ויש מצווה ביום שבת. בליל שבת הלבוש, רבי מרדכי יפה בעל הלבוש, שחי לפני 450 שנה, כותב, שהסיבה היא כיוון שאנחנו עושים זכר למה שאנחנו עתידים בעזרת השם בקרוב בסעודת הלוויתן, נאכל שם מישור הבר מהלוויתן, והלוויתן זה מין דג טהור, ולכן אוכלים דג בליל שבת, ואחר כך אוכלים בשר, כי טוב לאכול דגים, להקדים קודם אכילת הדגים, ואחר כך אכילת הבשר. אז או בשר בקר או בשר עוף, זה ייקרא בשר. הוא עדין לגבי פורים, דנו הפוסקים, אם יוצא ידי חובה בדגים, אמרו שלא, או עוף גם נקרא בשר, כיוון שעוף היה נקרב על גבי המזבח. אבל דגים לא ראינו שנקרבו על גבי המזבח, לכן הם לא בכלל בשר. אז יש מצווה לאכול בשר בליל שבת. והנה חינמה, אם יבוא אדם ויאמר לי, תראה, קיץ, אני לא יכול לאכול בליל שבת גם בשר, אני אוכל דג, ואני אוכל כל מיני סלטים ודברים אחרים שמשביעים אותי, בסדר, בסדר. אבל הוא בלבד שאת שבת הוא יכבד, כמו שבשבת יש מצווה נוספת. הרב תוספת שבת כותב שיש מאכל מסוים שיעשה אותו בשבת שלא יאכל אותו בחול. אז בדרך כלל זה החמין של שבת. מה גם שבזמנם רבנו פרץ כתב והביא את זה גם עוד לפניו, רבנו טעם ורשי, שמי שחוץ ממך, תיקח את זה אישית, אבל מצטט רק את המקורות, שמי שלא אוכל בשבת חמין, חיישנן שמהו מין. למה הם אמרו את זה? נגד הקראים. הקראים אז היו מחמירים מאוד שלא תבערו אש בכל מוסבותיכם ביום השבת, הם חלקו על חכמי ישראל ולא היו מדליקים אש בשבת והיו יושבים בחושך, רושעים בחושך ידמו. וגם לא היה דולק להם שום מאכל חם, להפך, אם היה דולק היו מכבים אותו בשבת, נגד מה שהתורה אומרת. אז לכן אמר, מי שלא אוכל חמין בשבת, חשן שמהו מין, מין פירושו כופר, שאלה הקראים דינם ככופרים, ככל הכופרים שיש בעולם. עכשיו נחזור לעצם השאלה, אם אתה שואל לעצתי, אז בוודאי יש כאלה שאוכלים את החמין, ואפשר לעשות חמין קל עם אורז ועוף לבד, לא חייבים לעשות את החמין הכבד, כמו שאמרת, אפשר להניח אותו במקרר ולהוציא אותו אם הוא יבש, להוציא אותו בשבת, ולחמם אותו חצי שעה, שעה לפני הסעודה, ואז אפשר לאכול את זה בצורה קלה ונעימה, ואת הכמות המועטה שלא תפריע, אפשר לאכול או בבוקר או אחר הצהריים, ואם לא, אז אפשר להסתפק בחתיכת עוף קטנה, או באיזה קציצה, כמו שאמרת, שבבוקר אתה אוכל ביצים ועוד כל מיני דברים שכמו שהעדות המזרח נוהגים לעשות מה שנקרא לטקס היום, את הערוק, זה לוקחים ביצים עם ירק ותפוחי אדמה ובצל ומתגנים אותם כקציצות, אז מה לי קציצה של ביצה עם תפוח אדמה, מה לי קציצה קטנה של בשר כדי לצאת ידי חובה. אז יוצא לסיכום שכדאי לכבד את השבת, וזו מצווה גדולה לכבד את השבת, בפרט כבוד יום עדיף משל כבוד לילה, כך אומרת הגמרא, כך נפסק בהלכה. אז לכן ביום כדאי לאכול, להשתדל אני אומר, לאכול בכל זאת מאכל בשרי או עוף לחלופין. לא משנה אם זה סעודת הבוקר או סעודה שלישית. תודה רבה.
כן, תודה וישר כוח למאזין. אנחנו עם ינון מפתח תקווה, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וישר כוח על התוכנית.
תודה.
אני רוצה לשאול לגבי הדין של עירוב חצרות. בחדר מדרגות אין דין לעשות עירוב חצרות? היום שמעתי את השאלה הזאת וחשבתי על זה פתאום.
יש, בהחלט. עירוב חצרות, יש שיתופי מבואות ועירובי חצרות בכל רשות שהיא לא שייכת לי, או רשות משותפת לי ולאחרים. ונתחיל מהגדול ונעבור לחצר של הפרטית בבית. נתחיל מהגדול, זה עיר שלמה, כיוון שבעיר יש כך וכך תושבים, נאמר כן ירבו רבע מיליון תושבים, והם מקיפים את העיר בחומה, בוא נגיד לפי כל כללי העירוב, גם לדעת מרן הבית יוסף, ואז הרב של העיר או גדול העיר עושה עירוב על ידי שלוקח כיכר לחם אחת לכל בני העיר, כך אומרת הגמרא שזה מספיק, ולוקח חתיכת בשר או ביצה קשה ועושה בזה עירוב לכל העיר. זה נקרא עירוב לכל העיר, וכל העיר הופכת להיות חצר אחת. אחר כך יש שיתופי מבואות, אותו מבוא, והמבוא הוא לא מפולש, כלומר הוא בצורת חטא, פתוח מצד אחד, שמים לו לחי או קורה, ואז יש לו צורת או צורת הפתח. ואז אותו מבוא, כל תושבי אותו המבוא והחצרות המסתעפות מהמבוא הזה נחשבות לבית אחד, ומותר לי לטלטל בכל המבוא הזה באופן חופשי. יש, זה שיתופי מבואות, יש עירובי חצרות, בזמנם היו להם חצרות, זה לא אותה דוגמה של החצר שלנו, של בתים של היום, הבתים המודרניים של רבי קומות, אבל זה חצר שגם כן יכול להיות שהיא עשויה בנויה בצורת חטא, בצורת מם, בצורת דלת, בכל צורה שהיא. ויש שם דירות דירות לאורך החצר, בקומה הראשונה, בקומה השנייה, אז רוצים לטלטל מהבית לחצר או מהבית למטבח, המטבח היה בחוץ, השירותים גם היו בחוץ, או רוצים פשוט לשבת בחצר ולטלטל שם כל מיני חפצים. מה עושים? אחד מבני החצר, חצר מגודרת שיש לה שער, צורת שער, אז אחד מהם עושה עירוב לכל בני החצר. עכשיו יוצא שהעירוב הזה שעושים היום בכל, כמעט כל ערי הארץ, אני מדבר על ערים מרכזיות ויישובים מרכזיים, אלה ששומרים תורה ומצוות ויש להם רב, אז עושים, בדרך כלל עושים עירוב. גם מי שלא סומך על העירוב של כל העיר, אבל לגבי החצר של הבית שלך, איפה שאתה גר, נאמר שיש שם יותר מדייר אחד, ואפילו 50-60 דיירים כן ירבו, כולם גרים באותה חצר, וחצר זו עשויה מבנה אחת, או יש לה גדר שמקיף אותה מסביב, בכל שטח שבתוך הגדר, העירוב של הרב של העיר יועיל לאותה חצר, ואתה יכול לטלטל מבית לבית, מדירה לדירה, בתוך אותה החצר. אני מקווה שדבריי הובנו כהלכה. תודה רבה.
אכן, כן, תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח גדול, ואנחנו עם מאזינה מקריית שמונה, שלום לגברת נעמי.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
יש לי שאלה. אנחנו, אני הכי נפטר בי"ג באייר השנה.
כן.
מכיוון שהשנה היא שנה מעוברת, יוצא שיום השנה שלו יוצא בגימל בניסן.
גימל או יוד גימל?
יוד גימל בניסן, שזה יוצא מוצאי כן. שבת ערב ברוך חמץ.
ברור, ברור. כן.
עכשיו, אנחנו ככה לא, באמת לא יודעים איך, איך, איך להנהוג.
אין שום בעיה. אתם יכולים להקדים את ה... את ה, את ה את ההזכרה ליום חמישי או רביעי שלפני כן. נכון שמוצאי שבת זה יוצא היום הפטירה שלו, וזה סמוך מאוד לפסח ולביאור חמץ וכל מה שיש מסביב, בוודאי זה דבר לגיטימי וברור, אז אפשר להקדים את זה לפני כן. את העלייה לקבר אל תעשו בניסן, את העלייה לקבר תעשו בערב ראש חודש. הרי בלב הכי נוהגים ללכת בערב ראש חודש, אז בערב ראש חודש זה יוצא כפתת לחודש אדר ב', השנה זה אדר שני, או אפשר אפילו להקדים יום קודם אם רוצים בכפחת, גם כן אפשר. אז תעשו את העלייה לקבר, כי לא עולים לקבר בניסן עצמו, אז יש להקדים את העלייה לפני ניסן. זו הסיבה שעשו משמרה, מה שקוראים משמרה, שכולם עולים על צד, שמי שיש לו איזה יורצייט או יום פטירה או יום שלושים בתוך חודש ניסן, ובחודש ניסן אין לעורר בכי ואסור בהספד, לכן לא עולים לציון. דבר נוסף יש שלא עולים בניסן, לא רק שלא לעורר בכי, מפני שנשמות הנפטרים לא נמצאים שם. כך מובא בזוהר הקדוש בפירוש בפרשת תצווה, שביות וישראל עסוקים כולם בהכנה לחג הפסח, אז נשמות הנפטרים עולים על שלוש חומות של גן עדן ומתפללים שם, מעתירים עלינו בית ישראל. אז לכן לא עולים בחודש ניסן, עולים לפני כן. יוצא, אבל את ההזכרה תוכלו להקדים לפני שבת. ברור?
כן, כן. אז אין עניין בי"ג באייר לעלות.
בי"ג באייר כן יש עניין, כי זה יום שנה. בכל מקרה זה יום שנה, זה 13 חודש. י"ג באייר זה יום הפטירה עצמו. זה מדי שנה, כמו כל שנה ושנה, עד שיהיה תחיית המתים בקרוב. אבל י"ג באייר כן זה הזכרה. רק עיקר ההזכרה בשנה הראשונה ביום מלות לו 12 חודש, שזה יוצא בי"ג בניסן. אז אתם תעלו פעם אחת בערב ראש חודש ניסן, ואחר כך בי"ג באייר, ואם לא יוכלו לעלות כולם, אפילו אחד או שניים יעלו, יכולים לעלות, יש לו נחת רוח, כי זה היום הפטירה שלו.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה לכם, שיהיה בשורות טובות.
תודה לגברת, ואנחנו עם מאזין נוסף, שאול, שלום לך.
שלום לכבוד הרב, באמת הרב מזכה אותנו.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי אולי שרב יאיר מחדש את עיני הציבור בנושא קרובה של בעיית התפילין. הרבה פעמים שאני מתפלל בתי כנסת, אני רואה שאנשים לא מניחים את התפילין במקום. אני משתדל תמיד ללכת, להעיר. אותם שמוכנים, אני אפילו מסדר להם את התפילין. ברוך השם, הרבה אנשים מודים לי על כך, אבל אולי כדאי מחדש לזכות את הציבור
ולהעיר
את הנושא הזה.
לצערנו, בהחלט הערה במקום והערה טובה וחשובה ומועילה. לצערנו, הדור שלנו איבד הרבה מהמסורת שהיה בדורות קודמים. בדורות קודמים היו עושים בר מצווה ביום, והנחת תפילין ממילא הייתה ביום, תוך כדי החגיגה, בתחילת החגיגה, השיא של זה התחיל בסעודת צהריים שהיו עושים בבית או באיזה חצר מסוימת, מזמינים את גדול הרבנים של העיר או את רב בית הכנסת או הזקן שבעדה, והוא היה מתכבד בהנחת התפילין של הילד. מדוע? כדי שהילד ילמד איך מניחים תפילין. הוא היה מניח לו, מסביר לו איפה מניחים את התפילין, על היד, על הזרוע, שואל אותו אם הוא יתר או לא יתר, זה מאוד משנה באיזה יד להניח את התפילין, ואיך יהיו מסודרות הפרשיות בתוך הבית של התפילין, כיוון שזה צריך להיות סדר אחד, זה צריך להיות סדר אחר. כלומר, אם הוא כותב בימין, כמו רוב העולם, אז הוא מניח בשמאל, כי כתוב ידך בה, יד כה, יד החלשה. ואם הוא כותב בשמאל, אז הוא צריך להניח ביד הימין. אני לא נכנס כרגע לעוד חומרות אחרות ודעות שונות בפוסקים, אבל אני מדבר את ההלכה נטו כרגע. ואז היה מניח לו, כושר לו ומהדק לו את זה על המקום התפוח, כמו שאמר אבן עזרא, אין מניחים תפילין אלא בשבת. שאלו אותו, מה בשבת אסור להניח תפילין? אמר, בשבת ראשי תיבות, במקום שיער, במקום תפוח. במקום שיער זה בראש, איפה שיש שיער, אבל לא במצח. ואפילו חלק מהתפילין יורדים, זה לא המקום. מקום תפוח זה הזרוע. ואנחנו כאן מדברים על הזרוע. שם כתוב בשיר השירים, סימן כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. השכינה הקדושה מבקשת מהקדוש ברוך הוא שישים אותנו, כי הוא מניח תפילין, שיזכור אותנו בתפילין שלו, בזרועו השמאלית, שיניח אותנו וישמור אותנו על ליבו ויגן בעדנו. ואז עושים שבע קריחות, זה שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, ומעניין שכאן זה מקורו בקבלה, וכאן כל העולם קיבלו כאן את הקבלה, גם אלה שאומרים אנחנו לא נוהגים לפי הקבלה, כאן כן נוהגים, וקורחים את השבע קריחות האלה על הזרוע, שמסיימים עושים את השלוש קריחות על הבוען, בינתיים מניחים תפילין של ראש, ותפילין של ראש צריך שיהיה, כמו שאמרנו, הקציצה של הבית, שהריבוע, כך זה נקרא בלשון חז"ל, קציצה, שזה הבית שבתוכו יש ארבעה חדרים עם ארבע פרשיות, יהיה מונח בראש במקום שצומח השיער. עד מקום שמוחו של תינוק רופס, כלומר עד איפה שהגולגולת פתוחה לתינוק, שזה בשיפוע של הראש של הגולגולת כלפי מטה, כלפי המצח. אבל אם שם את זה על המצח, זה בהחלט כאילו מונחים בכיסן, כך אומרת הגמרא. תפילין שלא מונחים במקומם, כאילו לא הניח אותם מהעולם. גם צריך להיזהר שהצד השחור, הצבע, יהיה כלפי חוץ, ולא יתהפכו לו הרצועות. מעשה בגמרא ברבי זרע שהתהפכו לו הרצועות וצם 40 יום בגלל זה. יש נוהגים לצום יום אחד ויש נוהגים לתת צדקה רק, ואז אחר כך מותח את שני צידי הרצועות, אחד בימין אחד בשמאל, זה בחגורה תוחב אותה בצד ימין והשנייה תוחב אותה בצד שמאל, ואז קורך שלוש קריחות באצבע המרכזית, זו האצבע שנקראת אמה, קורך עליה את שלושת הקריחות, ומשם קושר את זה על כף ידו. זה עניין של הנחת תפילין שצריך להיזהר בזה. כנ"ל היה גם בזמנם, למה הסנדק היו לוקחים רב? לא בגלל שייתן ברכות, בגלל שהסנדק ישגיח על המוהל שיעשה את הפריעה והמילה כדת וכהלכה, כי יש ציצים המעכבים את המילה. לכן היו לוקחים גם רב פוסק ותלמיד חכם שישיא את הבן או את הבת, כדי שיקשיב וישים לב וישגיח שהקידושין יהיו כהלכה, ושני העדים לא יהיו קרובים זה עם זה, ולא עם צד הקלה ולא עם צד החתן, שיהיו שני העדים שומרי מצוות וראויים והגונים ולא פסולים לעדות. הכתובה תהיה בכהלכה, הוא בודק אותה, יש הרבה הלכות, יש דברים שפוסלים בכתובה, איך כתב אותה, באיזה צבע, באיזה צורה, עם מחיקה, לא מחיקה, השורות שיהיו מטויטות כהלכה, וכן שבע ברכות שיאמרו כדת וכהלכה, כי אם חסר אחד מהם כל העסק פה לא הולך. לכן זה תפקיד שמוטל על רב שבקי באותם הלכות לעשות כן. הלוואי וכתוצאה מהשיחה שלך התעוררו רבים לעשות במצווה כמו שפעם היו עושים, לעשות את הנחת תפילין ביום בבית הכנסת או באיזה אולם קטן שליד בית הכנסת, ושם יביאו רב גדול שיניח לילד את התפילין, ואם יש עוד כמה רבנים, אחד קורך לו בידו, אחד עושה את הקריחות, אחד על ראשו, אחד מעדק לו את הרצועות, אדרבה ואדרבה, מצווה שתיעשה על ידי רבים. גם זה זכות לילד שהוא כבר בחור וגדול בישראל, גם כדי שכולם יראו את ההלכות תפילין, איך צריך להניח תפילין. תודה רבה.
כן, תודה לך שאול משווה שומרון, שווה שומרון אשריכם ישראל, שמעורר את השאלה, ותודה לכבוד הרב. אנחנו נעשה את נחת על הפרסומות, בבקשה.
זכר למחצית השקל, מתנה ייחודית הכוללת מגילת אסתר מהודרת ותפילות לימי חודש אדר ופורים מאת הצדיק רבי זלמן מוצפי עליו השלום, למעניקים את מאות זכר מחצית השקל לטהרת הבית, הבונה, משפץ ומתחזק מקוואות בארץ ישראל. זכר למחצית השקל, למען שלמות הבית, בזכות טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88
חמישה קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727.
סובלים מאסטמה? יש לכם זכויות, יש לכם זכויות. בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. התקשרו עכשיו כוכבית 500 לקו המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500, כוכבית 500.
שימו לב, ניתן לשלוח לרשת מורשת מסון, אס-אמס, 02-624-5566. רשת מורשת של כל ישראל, איתכם לאורך כל הדרך. המשך ההזנה מהנה לרשת מורשת של כל ישראל.
בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון, בראשות הרב בן ציון מוצפי.
כן, אנחנו חוזרים לשידור עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 025-3026-85, ואנחנו עם מאזין מקריית אתא, שלום לך עוזי.
שלום. שלום לכבוד הרב, רציתי לשאול את הרב מה השיעור של זכר מחצית השקל השנה, מי צריך
לתת? קודם כל צריך לדעת שזה מנהג וזה לא הלכה. זאת אומרת, זה מנהג טוב שנהגו ישראל, מוזכר בשולחן ערוך, שיש נוהגים לעשות כן, מעיקר ההלכה מחצית המטבע של אותה מדינה. כלומר, היום חצי שקל של כאן, של ארץ ישראל, יש בזה שווה פרוטה ויותר, יוצאים בזה ידי חובה. אבל הרמה הביא את המנהג של שלוש חצאים, ויש המקפידים והמחמירים, אני מדגיש שזה חומרה בלבד וזה לא חיוב, לתת את הערך שווה ערך בדיוק של מחצית השקל שהיה בזמן המקדש, שזה אומר 9 גרם כסף טהור. 9 גרם כסף טהור היום מחירו מגיע מקסימום ל-25 שקלים ולא יותר, כי זה תמיד צמוד לבורסה של המתכות, אם זה בלונדון או בהונג קונג או בטוקיו, יש 3 פעמים ביממה שיש שערים משתנים של המתכות. בדרך כלל זהב וכסף, כשזה עולה גם זה עולה. אז וגם זה צמוד לשער הדולר. נכון להיום זה מגיע מקסימום ל-25 שקלים. הכסף הזה לא חייב להינתן דווקא לעניים, אלא לכל מטרת צדקה. יכול להיות בשיעורי תורה, יכול להיות בבניית בית הכנסת, יכול להיות בכל דבר של מצווה, ויאמר זכר למחצית השקל. יש נוהגים לתת אותו ביום תענית אסתר. זאת אומרת, השנה, כיוון שתענית אסתר יחול בשבת, בעוד 2 שבתות, י"ג יוצא שבת, אז מקדימים את התענית ביום חמישי. ביום חמישי עצמו, זה היה מנהג ירושלים, שלפני תפילת מנחה, היו נותנים את הכסף הזה זכר למחצית השקל. אבל יש זריזים מקדימים למצוות כבר באחד באדר. אחד באדר השנה יחול בשבוע הבא עלינו לטובה ביום שני ושבת. יום ראשון זה עדיין למד אדר א', יום שני זה אחד באדר העיקרי שבמשנה כתוב באחד באדר משמעים על השקלים. ואז מיום שני אפשר לתת כבר היום ולומר שזה יינתן או יזוכה ביום אחד באדר והלאה. מאחד באדר והלאה זה הזמן לתת. ראה למה, מי שרוצה להקפיד לתת לפי שווה ערך הכסף, אז יעקב מדי כמה ימים על הבורסה של המתכות מה מצב הכסף, אם זה עלה יותר או ירד יותר, כי שנה שעברה היו תנודות מאוד חריפות כלפי מעלה וכלפי מטה במשך השבוע האחרון שלפני פורים. אז זה מה שצריך פחות או יותר לדעת ולעשות, והשם יקבל את כל תפילותינו ברצון ויבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו בקרוב, ונחדש מחדש תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם.
תודה.
אמן ואמן, יהי רצון, חזק וברוך לרב, ואנחנו מודים לך, עוזי, מקריית אתא. עכשיו אנחנו עם קצרין, רמת הגולן, שלום לך חיים.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שבת שלום. רציתי לשאול את הרב לגבי ההפטרה של השבת. אני הבנתי שקוראים הפטרת שקלים, ואחר כך קוראים איזה פסוק מהפסוק הראשון והפסוק האחרון של מחרת החודש.
יפה, יפה.
כן. כן, אז רציתי להבין את העניין פשוט, זה לא הבנתי. מישהו אמר לי שרק ככה עושים, אבל אני לא מבין למה ואיך ומה.
בוא נסביר.
רגע, שאלה אחת. והשאלה השנייה, הרב, אני לא מוצא את הבשר של הבקשות של כבוד הרב.
מפני שיש הרבה מפרעים בדרך בגלל הורדת המחירים, אז יש הרבה מפרעים אינטרסנטיים, אז תדרשו את זה כמה שיותר.
כן, הייתי ברמי לוי, אמרו לי ששם, והייתי בדבריה ואמרו לי שלא הגיע ולא מגיע ולא יודע למה לא מגיע, לא נתנו לי.
זה לא מגיע בגלל בעלי אינטרסים, בוא נקצר, ויאמר לקוצרים. כי אלה שמפחדים, אלה מפקיעי השערים ורוצים שימכרו בשר טוב, מהודר ובזול. נחזור לעצם השאלה מה קורה השבת הזאת. השבת הזאת מוצאים שני ספרי תורה, ומעניין שניהם בחומש שמות. האחד פרשת פקודי, עולים בו שבעה עולים, והמפטיר יעלה בספר תורה שני. ואם ירצו להוסיף עוד עולים כי יש איזה אירוע או יש אורחים שרוצים לעלות, אפשר כרגיל כמו כל שבת, זה בתוך פקודי. אבל הספר תורה השני יעלה בו איש מבוגר, זאת אומרת למעלה מגיל מצוות, ויקרא בפרשת כי תישא עד לכפר על נפשותיכם. וההפטרה, כך הלכה, שתמיד ההפטרה היא תהיה מה קרה המפטיר. כיוון שהמפטיר קרא שקלים, אז מחצית השקל הוא אמר לכפר על נפשותיכם, אז אנחנו קוראים ביכרות יהוידע את הברית, שם מסופר מה עשו בדיוק בכספי מחצית השקל, איך שיפצו את המקדש ואיך עתליהו, הרגו את עתליהו, רימיתו אותה כי היא הייתה גיס חמישי שבאה מהמשפחה של אחאב ונכנסה ויושבע, היא שהעלימה והחביאה את יהוידע ושמה אותו שם בבית קודש הקודשים. סיפור שבאמת מרתק מאוד להבין את כל המהלכים שם, כדאי לקרוא בנביא ולראות מה התרחש שם. ופשוט זרע המלוכה של דוד התחתנו עם זרע המלוכה של אחאב, ויצא משם דבר לא טוב, ואחרי זה את עתליה המיתו בחרב. אז את כל זה קוראים השבת בהפטרה. אחרי ההפטרה ממשיכים תפילת מוסף, הכל רגיל. מה שקורה, כיוון שיום מוצאי שבת זה כבר ראש חודש, מוצאי שבת, תפילה של מוצאי שבת רגילה, רק מוסיפים יעלה ויבוא, זה הכל. אומרים שובה השם עד מתי, והיא נועם יושב בסתר ואתה קדוש, מוסיפים יעלה ויבוא, ויש לנו כעת יעלה ויבוא יומיים רצופים, ראשון, שני. אז כיוון שזה מחר חודש, מרן הבית יוסף כתב, שנוהגים שההפטרה העיקרית זו ההפטרה של שקלים, אבל כיוון שמחר חודש רוצים להזכיר את הציבור שהלילה ראש חודש ויתחילו לספור ראש חודש, אז אומרים פסוק ראשון ופסוק אחרון ממחר חודש. ויאמר לו יהונתן מחר חודש ונפקדת כי יפקד מושביך, ואז אחר כך בסוף כבר נכרות הברית אני ואתה בן זרעי ובן זרעך עד עולם, ואז אומר את הברכה של ההפטרה. אם לא אמר את הפסוק הראשון והאחרון לא עיכב, כי העיקר ההפטרה זה ההפטרה של שקלים, רק אנחנו נותנים גם כבוד להפטרה של מחר חודש, אז אנחנו אומרים פסוק ראשון ופסוק אחרון, כמו שכתב מרן הבית יוסף. תודה רבה לך.
חזק וברוך, תודה לחיים מקצרין שעורר את השאלה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם דוד מירושלים, שלום לך דוד.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב, תודה רבה לתשובות החשובות. נחשפתי לאחרונה לסיפור שלסבתא שלי, זיכרונה לברכה, בחוץ לארץ הייתה אחות שהתחתנה עם איש לא הגון, אדם לא הגון, בלשון המעטה, וכנראה סבלה בחיים ונפטרה, ואני חושש שמאז שנפטרה גם בלוויה אף אחד לא אמר עליה קדיש מעולם, יכול להיות.
מה פירוש, בעלה לא היה שומר מצוות?
ממש לא, ממש לא, כנראה אדם פושע. השאלה שלי, אם יש דבר טוב בזה שאני זום, שמישהו יגיד קדיש, אני ברוך השם הורים שלי
בחיים. אם יש בידך את תאריך הפטירה, ואתה או מישהו אחר מבני המשפחה רוצה לומר קדיש, אלא שאם הוריך בחיים אתה צריך לבקש את רשותם, ואם יש איזה דוד או מישהו אחר, קרוב משפחה אחר שרוצה להגיד, והוא אין לו אחד משני ההורים, הוא יכול לומר, אז בהחלט אפשר לומר, וזו מצווה גדולה לומר בשבילה.
אבל אין לנו הרב את התאריך הפטירה שלה. זה היה בחוץ לארץ לפני המון שנים.
ואתה רוצה כעת לומר קדיש בכל זאת. אז פחות או יותר אפשר למצוא, תחקור ותדרוש על ידי כל מיני תעודות או מסמכים, אפשר להגיע לזה. זה לא, היום זה לא בעיה. בעידן המחשבים היום והרישומים, אפשר לדעת איפה היא קבורה, באיזה עיר, יש מצבה, איכן נקברה, יש תאריך על המצבה, ולכל זה אפשר למצוא, ואז תדע את יום הפטירה. בינתיים, לפי ההלכה המובא, זה מה שהיה בשואה, שהרבה הלכו בשואה שמקום דמם, ולא היה ידוע יום פטירתם. אז בהלכה המובא שמחפשים את היום הכי קרוב לפחות או יותר לפני או אחרי הזמן המשוער, וקובעים את זה כיום פטירה. אבל כאן אני בטוח שאתה כן יכול, אם אתה כל כך רוצה. אז כמה שנים עברו מאז?
לפחות 80 שנה אני חושב.
80, אז זה כבר הרבה זמן, אתה צודק בהחלט. אז אתה יכול לקבוע יום בשנה שאת היום הזה תאמר בשבילה קדיש, אין שום בעיה.
כן.
תזכה למצוות, שיהיה בשורות טובות.
אמן, בשורות טובות לך. תודה דוד. מירושלים, מאזין אחרון, אנחנו בלחץ של זמן, אבל הוא עוד מאזין מקריית אתא. שלום.
שלום.
שלום כבוד הרב, שלום לכל הצוות. יש לי שאלה. מוריי
אנחנו לא שומעים, יש בעיה.
לא, לא, לא ברמקול, הוא מדבר ברמקול?
או רמקול או...
לא, לא ברמקול. אתה שומע טוב?
כן, שומע, כן.
יופי, הוריי יקרים עדיין לא שומרים שבת, נוסעים בשבת.
כן.
רציתי לדעת לגבי פסח או שבתות בכלל. הם עושים את רוב השבתות לבד, אני גר בעיר אחרת. האם אפשר איכשהו להזמין אותם אליי לשבת בידיעה שהם חוזרים הביתה?
לא, אל תעשה את זה, זה לא כדאי. אלא אם כן אתה יודע שאם תזמין אותם הם יתקרבו על ידי זה ויתחילו לשמור שבת ויתחילו לראות קצת ענייני יהדות, אז זה כדאי. אבל סתם כך, כשהם ימשיכו לחלל להם את השבת ואתה סתם תזמין אותם אליך והם ישבו ויאכלו והם לא יזוזו אפילו כמעה, אפילו סנטימטר אחד קדימה, אז אין לזה כל טעם. לגבי פסח ייתכן שכן, מצד שתציל אותם מאכילת חמץ, כי אם הם לא שומרים מצוות, הם מסתם גם לא יודעים מה זה פסח ולא יודעים מה זה לבער חמץ ומה זה מאכלים קשרים, אז אתה תזמין אותם. אפילו הייתי מציע בחול המועד, הכי טוב בחול המועד איזה יום אחד או יממה שלמה שיוכלו אצלך, ובאותו יום יימנעו מאכילת חמץ על זה שתאכיל אותם מאכלים קשרים. שיהיה בשורות טובות.
אמן ואמן. תודה לרב, אנחנו ממש לפני סיום.
אנחנו נסיים שוב בברכת שבת שלום, בחודש טוב ומבורך, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, בעזרת השם, ששון בשמחה ישיגו, ונעשו יגון והנחה, וזכות הצדיקים יעמוד לנו ולכם ולכל ישראל, לאורך ימים ושנים, בטוב ובנעימים. שבת שלום, ונזכה לראות בקרוב את בית המקדש עומד על תילו, ונראה את כהנים בעבודתם, לוויים מדוכנם, וישראל במעמדם, ושירם וזמרם. חזקו וימצאו, שבת שלום, בשורות טובות.